בפרשת השבוע, פרשת שלח, מוקדש לחטא המרגלים. חטא המרגלים, לניסיון התיקון שלו, לחטא המעפילים ובכישלון. החלק השני של הפרשה, מפרק ט"ו ועד הסוף, נמצאת קבוצה של מצוות, שעל פניה נראית לא שייכת לרצף הסיפורי. אנחנו פוגשים את אותו הדבר גם בפרשה הבאה. חלקה הראשון והגדול מוקדש למחלוקת קורח ועדתו, והחלק השני שלה מוקדש לסדרה של מצוות. גם פה וגם פה, וננסה לראות את זה גם בשיעור הזה וגם בשיעור הבא בעזרת השם, סדרת המצוות מחוברת חיבור ברור לחלוטין לפרשה עצמה. בפרשת המרגלים הדבר נראה די ברור להוציא מצווה אחת שמופיעה באמצע. אם חטא המרגלים עסק בחטאם של ישראל שאינם חפצים להיכנס לארץ, אין טבעי יותר מקבוצת מצוות שעוסקת בייחודה ובמעלתם של ישראל כאשר הם נכנסים לארץ. וזאת בעצם סדרת המצוות שבאה מיד אחרי חטא המרגלים כולו. מאיר את הדברים בעל השפת אמת, אחת מן ההערות הרבות שהוערו הרבה לפניו בעניין, פשוט לשונו בשתי נקודות כאן, מבררת את הנקודה שבה אני מבקש לפתוח. אני רוצה בהמשך להגיע לאותה מצווה חריגה שאליה נגיע מיד. בפסוק והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה לשם. זהו הפסוק הפותח את פרשת הפרשת חלה. וזה הסדר, כדי להזכיר את הפרשה, מסיימת פרשת המרגלים כולה, מצווה ראשונה, מצוות נסחים, שנייה הפרשת חלה. בפסוק והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, סמיכות הפרשה למרגלים, כי ניחם אותם השם יתברך. בעבור כי תרעומתם היה שלא להיות נחותי דרגה. הדרה מאוד מעניינת לפילוסופיה שמאחורי חטא המרגלים. הרעיון שלהם, עשרה אנשים, ראשי בני ישראל, דור דעה, שלא להיות נחותי דרגה. ניתוח מאוד מעניין שלכם. למה? במעיקרה, דור המדבר היה בחינת משה רבינו עליו השלום, שהוריד להם תורה, אומן, לחם מן השמיים. ובחינת ארץ ישראל הוא לחם מן הארץ. ביטוי שהשפת אמת חוזר עליו הרבה פעמים. המדבר הוא לחם מן השמיים. ארץ ישראל היא לחם מן הארץ. ודור המדבר באיזשהו מקום רוצה לדחוק את הכיף. טוב לו שהבאר עולה והצלב מצוי והמן יורד, והוא כל כולו עסוק רק ברוח. וכל המערכת הניסית המדברית מאפשרת לו את זה הרבה יותר מהצרכים של ההתמודדות שאיתם הוא יתמודד כאשר הוא ייכנס לארץ. והטענה של המרגלים שנגענו בה כבר בשבוע שעבר בהקשר לפרשה הקודמת היא לא שאי אפשר להיכנס לארץ, אלא שהכניסה לארץ מחייבת הרבה התעסקות בדברים ארציים, קטנים, בחינת לחם מן הארץ ולא בחינת לחם מן השמיים, כלשונו של השפת אמת. והם לא רוצים להיות נחותי דרגה. ואמר הכתוב כי באכולכם לחם מן הארץ ביותר תוכלו להרים תרומה. רעיון עצום שבעצם הוא מקופל מאחורי העניין של התיקון לכם. כי חשוב לפניו יתברך מה שמרוממים בחינת השפלות אליו יתברך, שבעבור זה היה כל ירידת האדם מעולם העליון לעולם הזה. הרעיון של המרגלים שמוכרחים, ועושים את זה עוד הרבה לפני השפת אמת, השלה הקדוש מעריך בזה ועוד לפניו, מוכרחים באמת לנסות להבין גם את התיאוריה, את הפילוסופיה, את ההשקפה הבסיסית שמניעה את המרגלים לפני החטא שלהם. וההשקפה הבסיסית מאוד מובנת. נוח יותר, קל יותר, פשוט יותר מהבחינה הרוחנית, לא רק הגשמית. בלי ההתמודדות עם ארץ וקרקע ודברים שקשורים וכרוכים בתוך כל ההתמודדות הזאת. זה נכון היה לא רק לדור המדבר. יעקב אבינו הרגיש את זה יותר טוב. עסקנו פעם ביעקב אבינו הנמצא אצל לבן. כל עוד הוא אצל לבן, לא רואים בעיות חינוכיות. נכנסים לארץ, דינה יוצאת לראות בבנות הארץ ומגיעה לשכם, שמעון, לוי, דיונים על ירושה, ויכוחים על נחלות, דיונים במראה, שכם, יוסף. המערכת שהיא מנותקת מהמציאות הארצית, המדינית, הפוליטית, הצבאית, של כל מה שמחויב מעצם טבעו של עם בארצו, של כל מה שמחויב מהצורך הגדול של להיות ממלכת כהנים, המערכת הממלכתית הזאת, נוח היה מאוד למרגלים לא להיכנס אליה. לכן אומר השפת אמת, עם סיומו של חטא המרגלים, עשה כביכול באיזו מין נחמה. פרשנים אחרים אומרים באיזו מין תביעה, אבל שניהם אומרים את אותו דבר. בא הקדוש ברוך הוא בתורה ואומר עכשיו, תראו מה צריך לעשות. ודעו לכם בדרך הנחמה שמציע השפת אמת, בהרימכם תרומה להשם, בהרימכם חלה להשם, כשתרימו את הלחם מלמטה למעלה, ולא תוסיפו להוביל אותו מלמעלה למטה, בעצם אתם ממלאים את בדיוק את התפקיד שלשמו הורד האדם הנה לעולם הזה. וזה התפקיד שמתבטא בארץ ישראל כאשר עם ישראל בתוכה. כך גם רואה השפת אמת בפסקה הבאה את רצף הפרשיות. וסמיכות הפרשיות חלה ונסחים וציצית כסדר הזה. אחר פרשת מרגלים, כי היה להם במדבר שלוש מתנות הטובות, מן ובאר וענני כבוד, ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. שוב, גם במובן הפיזי, אבל גם במובן של המתנה הרוחנית הגדולה. להיות מוקף בענני כבוד זה נחמד, ולהיות עם המן ועם הבאר העולה זה נחמד מאוד ערכית, רוחנית. ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. ובירק וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו, כי נשאר הערה מאלה הגימל מתנות. סגנון של שפת אמת. הערה, אור משלושת המתנות האלה נשאר. חלה ונסחים, נסחים זה לגשת אל המים ולנסח. שוב, אותה פעולה של להעלות מן המים. לא הבאר הניסית המצויה במדבר, אלא המים הטבעיים, הנורמליים, הנמצאים במקום הרגיל, ואתה מצליח להכניס בהם קדושה, לעשות מהם נסחים, ואת הנסחים האלה להביא אל הקורבנות. והחלה שעושים בה את אותו דבר, והציצית חותמת את הפרשה, שבה רואה השפת אמת, בכלל רעיון מעניין, בחינת ענני כבוד. האדם מוקף בציצית, והיא בחינת ענני כבוד. פתחתי בזה מפני שבין אם נראה את הדברים בלשונו של השפת אמת, ובין אם בלשון אחרת, קל מאוד כשהולכים בתוך פרשת שלח להרגיש באווירה שהמצוות מחוברות עם הפרשה. להוציא מצווה אחת, שראשית, לכאורה נראית מנותקת לחלוטין מהפרשה שלנו, שנית, מקומה צריך להיות מוגדר לחלוטין במקום אחר מוגדר, שלישית, על פניה היא פרשה שאינה מחדשת שום דבר, כי היא כבר מופיעה במקום אחר. הפרשה היא הפסוקים המופיעים במקור השלישי, ובהם אני מבקש להתרכז היום. וכי תשבו, אחרי פרשת החלה והנסחים, וכי תשבו, ולא תעשו את כל המצוות האלה, אשר דיבר השם אל משה. לא מדובר פה על המסכים ועל החלה, מדובר פה בפשטות על כל המצוות. את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. הסוג השני בא שוב כדי להוציא מדעתנו, לא מדובר על מצוות ספציפיות האחרונות שנמנו או כאלו או אחרות, מדובר על המצוות אשר ציווה עליכם השם ביד משה מיום אשר ציווה השם והלאה. אם תשגו, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, עסקים פה בשגגה, חוטאים בשגגה. אם מעיני העדה, אנחנו רגילים בביטוי העדה, במובן הזה, הסנהדרין. אם מעיני העדה, בית דין הגדול טעה, הורו בית דין שוגגים, זוהי ההגדרה ההלכתית במשנה של הפרשה שלנו, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, ואנחנו קוראים לו, בהלכה כידוע, פר העלם דבר של ציבור, ופר העלם דבר של ציבור הוא אותו פר חטאת שמוקרב על שגגתם של הסנהדרין. ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם, ומלחתו ונזקו כמשפט, ועיר עיזים אחד לחטאת. הקושי בפרשה הזו, שהיא נראית צדדית לחלוטין בתוך פרשת שלח, ומיד אני ארצה לראות עד כמה היא לא צדדית ועד כמה היא מהותית לחטא המרגלים, הוא ראשית שעל פניה היא אינה מחדשת דבר וחצי דבר. אם נדלג על ראשי המובא אחרי הפסוקים האלו ונראה את הפסוקים הבאים, נראה שבספר ויקרא, באופן טבעי שם צריך להיות מקומם של קורבנות, מופיעה הפרשה הזו כמעט מילה במילה. ואם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו חטאת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ואשינו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד, אם כן להוציא את הסיומת שכאן יש גם שעיר עיזים, הדברים כבר היו, ואין מקום טבעי יותר להוסיף, אם צריך בכלל להוסיף את הפרשה הזו, אלא בפרשת ויקרא, במקום שהבאנו עכשיו את הפסוקים משם, שם מרוכזים דיני הקורבנות. מה לזה אצלנו? ובאמת מה זה מוסיף? ובמיוחד מה זה עושה בתוך קבוצת המצוות המסוימת הזאת של אחרי חטא המרגלים, בין חטא המרגלים לסיפור של חטא קורח ועדתו? מה זה מחפש פה? חז"ל ורש"י בשמם, אני חוזר לרש"י שדילגנו עליו, פשוט להסבר הפסוק, ראשית הרגישו בעצם החזרה של התורה על העניין. ענו על החזרה והסבירו שכאן באו לחדש חידוש. וכך אנחנו מקובלים במסורת, וכי תשגו ולא תעשו, לפי דברי חז"ל, כך רש"י, עבודת כוכבים הייתה בכלל כל המצוות שהציבור מביאים עליה פר. והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן, נידון בפר לעולה ושעיר לחטאת. ראינו שכאן הקורבן הוא פר לעולה ושעיר לחטאת, וחז"ל הבינו שהביטוי את כל המצוות האלה לא מתכוון לכל המצוות, לא שוגגים בכל המצוות בשוגג, אלא הוא מתכוון למצווה אחת ששקולה כנגד כל המצוות. רש"י ממשיך, בעבודת כוכבים הכתוב מדבר, או אינו אלא באחת מכל המצוות, כפי שאנחנו רגילים במדרשים, תלמוד לומר את כל המצוות האלה, מצווה אחת שהיא ככל המצוות. מה העובר על כל המצוות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים, כאשר הוא מעיד שהוא עובר על כל המצוות כולם? כך יש מצווה אחת בעולם, אף מצווה זו, פורק בעול כאשר עובדים עבודה זרה. הוא מיפר ברית, הוא מגלה פנים, ואיזו זו עבודת כוכבים. ולמה זה נקרא כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה? רשיק אומר, אנוכי ולא יהיה לך. אלו שתי המצוות החיובית והשלילית, שמי שעובר עליהן עובד עבודה זרה, מצי הגבורה שמענו. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. עד כאן ההסבר פשוט להכיר את הדברים, או להזכיר אותם, שעונה לנו רק על מה רצה התורה כאשר היא ביקשה, על פי חז"ל, להוציא את הפרשה הזאת מתוך הפרשה הרגילה של פר העלם דבר, וקבעה את הקביעה הבאה: ציבור ששוגג בחטא, שנעשה בשגגה, ומדובר בציבור שלם, ציבור פירושו רוב ישראל ומעלה, לא מביא קורבנות פרטיים של כל אחד ואחד על חטאו חטאת בשגגה, אלא מביא פר העלם דבר של ציבור. איך נעשית שגגה ציבורית כזאת? בית דין הגדול הורה שגגה, טעה. אז למה חזרה פרשה נוספת, או הפרשה, כדי לדון בעבודה זרה? זה מקובל. אבל השאלה המרכזית, למה זה מחכה מפרשת ויקרא עד פרשת שלח? ומה זה עושה בפרשת שלח? מה הקשר לסוגיה הקורבנית הזאת, שבה נאמר שבניגוד לשגגות פרטיות שכל אחד מביא את קורבנו הפרטי, שגגה של ציבור היא לא שגגה פרטית של פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ומביאים הרבה חטאות, אלא יש משהו מאחד בכלל ישראל, והציבור צריך להביא פר אליהם דבר, דבר חשובה. מה היא מחפשת פה? ולמה היא נדחתה עד כאן? כמעט כל הפרשנים עוסקים בשאלה הזאת, ונדמה לי לעניות דעתי שבשאלה הזאת, או בניסיון לענות על השאלה הזאת, יש עיסוק לא בסוגיה שנראית צדדית בפרשת שלח. אם נשאל במה עוסקת פרשת שלח, מן הסתם לא יעלו מיד על פר העלם דבר. נדמה לי שביוצא מן הכלל הזה של פרשת שלח, יש יסוד גדול מאוד לליבונו של כל החטא, חטא המרגלים. אני ממשיך את ההנחה היסודית שקבע שפת אמת, הנחה שבני ישראל בארץ ישראל, במיוחד מי שבאו מציאויות דשינות, לא רק בגשם אלא גם ברוח, יכולים בהחלט להבין. הרבה מאוד פעמים העיסוק בארציות, העיסוק הרב בכל מה ששייך לארציות, מפריע. יש איזשהו עונג רוחני מאוד גדול ולהישאר דור מדבר. זה היה היסוד, לפי דברי השפת אמת, שהניע את המרגלים לרצון שלהם להישאר במדבר. חטאם היה שהם לא הבינו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה דווקא בארץ ישראל. אני רוצה קצת להיות בפיקורת ולשאול באמת, מה הסיבה שזה טעות כל כך גדולה? באמת זה קשה. למה דווקא בארץ ישראל, ודווקא בצורה הזאת, הארצית, הציבורית, למה דווקא כך יכולה להתקיים תורה? עשרה מרגלים מייצגים את עשרה גדולי ישראל מתוך 12. אנחנו פותרים תמיד את העניין בחטא המרגלים, חטאו, בזה הם גמרו, אבל יש סברה מאוד גדולה. נדמה לי שמהחטא הזה של חטא המרגלים לא השתחררו הרבה 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 שנים. מה בעצם החסר הגדול, החלל הגדול, בשיטה הזו של המרגלים, שאותו מבקש הקדוש ברוך הוא לתקן אחרי החטא במצוות הבאות בחצי השני של הפרשה? אני ברשותכם, כדי להבין את זה, אקפוץ רגע לסוגיה אחרת. נבקש לקרוא ביחד פסקה אחת תוך מצוות קידוש החודש של הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה קופנון ג', עוסק במצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ומסביר שקידוש החודש, עיבור החודש, תלוי בחשבון. ואת החשבון הזה יכול לעשות רק בית דין בארץ ישראל. תוך כדי ההסבר הזה, מתגלגל הרמב״ם מעט למעלתה של ארץ ישראל. זו לשונו. ויש כאן יסוד גדול מיסודות האמונה, שלא ידעוהו ולא ירגישו בו, אלא המעמיקים חקר. היינו, זה שאנו מחשבים היום בחוץ על הארץ, הרמב״ם, חוץ לארץ, זה שאנו מחשבים היום בחוץ על הארץ בסדר העיבור שבידינו, ואומרים שיום זה ראש חודש ויום זה חג, הרי בשום פנים לא בגלל חשבוננו אנו עושים אותו חג. אנחנו מחשבים. זו לא מצווה תלויה בארץ. זה לא תלוי בקרקע. זה לא שמיטה ולא תרומות ולא מעשרות אפילו, שאולי שייכים גם שם. אבל מה שאנחנו סומכים זה לא על החשבון שלנו, אלא מפני שבידים שבארץ ישראל. הרמב"ם מדבר, אין בידים בארץ ישראל. אבל בידים שבארץ ישראל פעם כבר קבעו יום זה חג או ראש חודש. ומפני שהם אמרו שהיום ראש חודש או היום חג, הוא נעשה חג או ראש חודש. בין שהייתה פעולתם זו על פי חשבון, חשבון של החודשים, או על פי ראייה, כאשר קידשו על פי עדים, כמו שנמצר לנו בקבלה אשר תקראו אותם, אין לי מועדות אלא אלו. כלומר, אלה שאומרים הם, מי זה הם? בני ארץ ישראל, בית דין שבארץ ישראל, זה לא צריך להיות בית דין הגדול, כי שוב החודש נעשה בשלושה דיינים, אבל הם חייבים להיות בארץ ישראל. אפילו שוגגים, אפילו אנוסים, אפילו מוטעים, כמו שבא לנו בקבלה, במסורת. ואין אנו עושים היום החשבון, אלא כדי שנדע את היום שקבעו בו בני ארץ ישראל. כיוון שבסדר זה עצמו מחשבים וקובעים היום וכו'. ואין חשבוננו שלנו בחוץ לארץ, הרמב״ם, בתי דין של חוץ לארץ, אין חשבוננו אלא לגילויי נלתא. והבן זה היטב, זה רק כדי להראות את הדבר, לתת לזה איזשהו מימד, רושם חיצוני של עשייה, של קביעת תוקף מסוים. אבל מה שבעצם נעשה זה לא אנחנו. כיוון שהוא מרגיש שהעניין הוא קשה, הוא מרגיש שאנחנו רגילים לחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, במצוות שתלויות בארץ למצוות שאינן תלויות בארץ, מרגיש הרמב״ם צורך להוסיף בירור, דבר לא כל כך שגרתי אצל הרמב״ם. והנה מי מוסיף לך בירור? אילו הנחנו למשל תיאוריה, היפותזה, שבני ארץ ישראל ייעדרו מארץ ישראל. הוא רוצה להמשיך את המשפט, אבל הרמב״ם לא מסוגל להמשיך את המשפט, ולכן מיד הוא פותח סוגריים ואומר משפט: חלילה לאל מלעשות זאת. אני חוזר בי אפילו מההיגיון על ההיפותזה הזאת שבני ארץ ישראל ייעדרו מארץ ישראל. למה חלילה לאל מעשות זאת? כאן הרמב״ם: לפי שכבר הבטיח שלא ימחה ולא ישרש את שארית האומה לגמרי. עוד רגע נחזור להמשך המשפט. זאת אומרת, אם יש 100 מיליון יהודים בחוץ לארץ ואין יהודי אחד בארץ ישראל, אין עם ישראל. אבל אם יש 100 מיליון יהודים בחוץ לארץ, ויש 3 יהודים בארץ ישראל, הם בית הדין של עם ישראל, והם שארית האומה, ואחרת נמחתה שארית האומה. ביטוי מחריד שצריך להבין אותו. אילו הנחנו למשל שבני ארץ ישראל יידרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות לו, לפי שכבר הבטיח שלא ימחה ולא ישרש את שארית האומה לגמרי, בדפוס הרגיל, זה הדפוס של מוסד הרב קוק, בדפוס הרגיל הגרסה היא שהוא הבטיחנו שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, זה אותות האומה, אז אילו הנחנו את זה, והוספנו להיפותזה הזאת, ואילו הנחנו שלא יהיה בית דין ונמצא, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנסמך בארץ ישראל, יכול בית דין בחוץ לארץ לעשות חשבונות, בתנאי שיש לו כוח מפה. הרי אז לא היה חשבוננו זה מועיל לנו כלל בשום אופן, לפי שאין לנו לחשב בחוץ על הארץ ולעבר שנים ולקבוע חודשים, אלא באותם התנאים הנזכרים כמו שביארנו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. צריך עוד מעט לנסות להבין למה הדברים, אבל ההיפותזה שהרמב"ם מבקש להעמיד אותנו בפניה היא בסיסית. עומד עם ישראל בשיא עוצמתו, נגיע בנפשנו שההיפותזה הזאת חלילה לאל מעשות זאת מתקיימת, באותו הרגע אין חישוב חודש, אין קידוש חודש, אין יום כיפור ואין פסח ואין סוכות ואין חגים ואין המצוות. גם אם לשעה אין בני ארץ ישראל בארץ ישראל. השאלה היא מה? מדוע? מהו העניין המהותי הזה שאותו הרמב"ם מבקש להגיד? מדובר פה במצווה שבכלל לא קשורה לנושא של הארץ לכאורה. זמן הוא קצר, ואף על פי כן אני מרגיש שיש כאן פסקה נפלאה שנכתבה על ידי בעל אם הבנים שמחה, שהתרגש מדברי הרמב"ם האלו. בעל אם הבנים שמחה הוא רבי סחר שלמה טייכטל, שחי בשואה ונספה בה, וכותב ספר אדיר שאני חושב שהזכרנו אותו יותר מפעם אחת בהקשרים שונים. הוא מתפעל מדברים שהוא מוצא כאן, אני אקרא אולי רק קטע קטן ממנו. חי נפשי שאני הרגשתי בזה מעצמי, זה כמה מעט עסקי בזה. הרגשתי במשהו. הוא מתאר לפני כן שהוא מרגיש שהוא לא יודע להגדיר למה מבחינה הלכתית, אבל הוא מרגיש שעם ישראל בלי ארצו, או שאי רצון להגיע לארץ ישראל, הוא לא פגיעה בעניין מסוים, אלא הוא פגיעה בכל המהות של הקשר שלנו להיסטוריה ולעולם ולהמשכיות. ואז הוא מתפעל ומצא ספר. ואתה אחרי בואי לכאן, מספר עם הבנים שמחה במרתף בוורשה, אחרי בואי לכאן עיר הבירה, זאת וורשה, הזמין השם לידי ספר נפלא הפלא ופלא, מגדול אחד מדיינבורג, וין, שעשה וחיבר ספרו עוד בשנות הפרישנות. שם העמיק והרחיב הדיבור להציר השגת המגילת אסתר מעל הרמב"ן, לא ניכנס בעניין מצוות יישוב הארץ, לא חשוב. וכתב שם, אני מדלג, וכתב שם בזו הלשון, מפני שכל מיתרי חיי האומה קשורים ואחוזים בארץ הזאת דווקא כמו שכתב רבינו במצוות קידוש החודש. וזו לשונו שם, ואני אוסיף לך ביאור, הוא מצטט את הרמב"ם שהרגע קראתי, אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יידרו מארץ ישראל, והנה המקור שלפניו הוא באמת המקור השני, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה הישראלית מכל וכל, חס וחלילה, ולא יהיה שם בית דין וכו', הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום וכו'. המעיין בדבריו של הרמב״ם ממשיך אותו גדול, נראה כי המילים ממילת חלילה עד מכל וכל הם אינם שייכים כלל לעצם העניין שמדבר ממנו. והיה די בכותבו אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל וכו', חשבוננו זה לא יועילנו כלום. והמילות הנ"ל הם רק מאמר מוסגר בדברי רבינו, רק מפני שהוציא מתחת עיתו. איך חש יהודי כמו אם הבנים שמחה בשנים הקשות ההן? מפני שהוציא הרמב"ם מתחת עיתו הקדוש המילים יעדרו מארץ ישראל. יצאו לו המילים האלה מהאל. נסוג כמעט אחור מדבריו. ויראת השם החופפת על צדיקו של עולם זה. והסתער ממורה ומפחד השם. כמו מי שמזכיר לתכלית דבריו איזה עניין נורא או מילה נורא. תוך כדי דיבור יסוג אחור מדבריו ויאמר חס וחלילה שכך יהיה. כן הוא ממש קל לכל מי שיעיין היטב. הלא שר תאחוז כל איש הוגה דעה. כל איש הוגה דעה ישרה. איך התחלחל והזדעזע הרמב״ם למילים נוראיים בעיניו כאלה יעזרו בני ארץ ישראל מארץ ישראל. עד ששב וכתב וסגר בדיבורו מאמר מיוחד חלילה וכולי שלא ימחה אותו את האומה. ונשארנה בנפשנו מסיים הם הבנים שמחה. איך הרמב״ם החזתו צער. ואנחנו לא נזדעזע כלל ולא אכפת לנו כלל אם יהיו ישראל בארץ ישראל או להפך. חס וחלילה, ודי לחכים. זה דברי אם הבנים שמחה שמפני הכותב והמקום והדרך חייבים להזכיר אותם. אבל יש כאן ניתוח מעלה. מה שלא הבינו המרגלים הוא שאם בני ישראל נעדרים מארץ ישראל, אין אומה ישראלית בעולם. מדוע זה כך? כדי להבין את זה, צריך להבין את הסוגיה הצדדית לכאורה שפתחנו בה, צר העלם דבר של ציבור. המשנה במסכת הוריות מסכמת את ההלכה בתורה במילים הבאות. הורו בית דין שוגגים, ועשו כל הקהל שוגגים, מביאים פר. מזידין ועשו שוגגין, מביאים קצבה או צעירה. שוגגין ועשו מזידין, לא חשוב הפרטים. כתוב פה, הורו ועשים ועשו כל הקהל. מה פירוש כל הקהל? מסביר אותו הרמב״ם בפירוש המשניות על פי הגמרא. אמרו כל הקהל וכן רובו. כלומר, רוב יושבי ארץ ישראל, לפי שהם הנקראים קהל. כאן מתחילה הנקודה להתברר. כלל יכול להיתפס בדרך כלל כאחת משתי אפשרויות שונות לחלוטין. טבעו של עולם שכששואלים אותו מה פירושו של כלל, הוא יסביר שכלל הוא אוסף של הרבה הרבה פרטים. יש גם כלל אחר. כל כלל טבעי שאנחנו מכירים בעולם, כל אומה שאנחנו מכירים, כל ציבור, הוא תוצאה של פרטים שהתכנסו מסביב לאינטרס משותף, לאידיאל משותף, לכורח משותף. לכן, גם כל כלל, כפי שהוא בר התחלה, הוא גם בר כליה, הוא גם בר סיום. כפי שהפרט הוא בר סיום, גם הכלל הוא בר סיום. טובים השניים מן האחד, החוט המשולש לא במהירה ינתק, אבל גם השלושה בסופו של דבר זה אוסף של אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז יש יותר עוצמה, יש יותר אורך רוח, כשזה לא שלושה אלא מיליון ועוד מיליון, אבל זה נשאר עדיין אוסף של פרטים. ויש מציאות חריגה, אחרת לגמרי, שונה מהותית. כלל ישראל הוא לא תוצאה של פרטים שהתכנסו יחד. כלל ישראל, בשונה מכל כלל אחר, מוגדר על ידי שמואל הנביא כאשר הוא משסף את אגג במשפט המפורסם הגדול שלו. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. כל מה שהוא אדם, סופו להינחם. לא יכול להיות אחרת, כי זה מנוגד לכל התפיסה. עם ישראל מורכב משני דברים. מאוסף של פרטים, ומנצח ישראל שהוא לא נובע מן הפרטים. אלא אנחנו כפרטים מגלים את הנצח ישראל הזה. לפעמים הנצח ישראל האלוקי הזה מתגלה בהדר, ביפעה, בהמון המון פרטים נפלאים. לפעמים הוא מתגלה בחולשה, בקטנות. אבל נצח ישראל ממשיך להתגלות. המציאות שלנו כהרבה פרטים היא חשובה מאוד, אבל היא לא משנה בכלל את ההתגלות הקבועה של נצח ישראל. שול הדבר לאותו גזע עץ גדול, שהוא ימשיך להיות קיים, גם אם חלילה עלה, יותר מעלה, ענף, יותר מענף, חלילה ירדו מנה. יש שני דברים. יש נצח ישראל שהוא לא פונקציה של הרבה פרטים שהצטרפו לרעיון הזה, אלא הוא הרעיון של הקדוש ברוך הוא שמתבטא בפי ישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זאת יצירה אלוקית, זו לא יצירה אנושית בכלל. לכן היא לא בת סיום. ויש כלל ישראל שמתכלל מהרבה הרבה פרטים. ולפעמים, כמה שזה טרגי, כמה שזה נורא, לפעמים ובהיסטוריה של עם ישראל הדבר התגלה הרבה מדי פעמים. לפעמים דווקא מתוך נפילה של ענפים מתחזק הגזע. דווקא מתוך ענפים שנעלמים, שנופלים, השורש, הגזע, הבסיסי, הנצח שהוא לא פונקציה של פרטים, הולך ומתחזק. החולשה נובעת מזה שאנחנו שוכחים לפעמים שעם ישראל לא מורכב מפרטים, אלא הוא מורכב מהרעיון שנקרא נצח ישראל. ואנחנו מייצגים את הרעיון הזה. כמו שהשמש לא מורכבת מהרבה קרניים, אלא היא רעיון שאנחנו לא יכולים לראות אותו, והוא מתגלה בהרבה הרבה קרניים. כתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הלשון הבאה, הזוהר שכתוב בו כך, תא חזק, בואו ראה, בגין בכנסת ישראל השתה בגלותה, כיוון שכנסת ישראל נמצאת בגלות, כביכול לא יקרו אחד, הם אינם אחד. ומתי יקרה אחד? מתי הם יקראו אחד? בשעה שיפקון ישראל מגלות. וכנסת ישראל אהדרת לאתרה. כנסת ישראל תחזור למקומה. להידבגה בי בקדוש ברוך הוא. להידבג עם הקדוש ברוך הוא. הדאוד הכתיב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ודא ולא דא לא יקרה אחד. זה ולא זה לא נקרא אחד. ומיד נראה מה פירוש דא ולא דא. אלא בירושלם דילטטה יקרון ישראל אחד. מנהלן תכתיב גוי אחד בארץ. הפסוק כפשוטו ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ מדבר בעולם. כמו כי לי כל הארץ. אבל לא ככה זוהר הביא. בארץ הם גוי אחד. אמה עקרון אחד. ולא אינון בלחודאי הוא. בארץ הם נקראים אחד. בחוץ לארץ הם פרטים פרטים. ורק שהם נקראים אחד, הם יכולים לבוא לידי ביטוי כעם ישראל. המרגלים תפסו היתם את הנקודה שלנו כפרטים. הם שאפו אולי שאיפות רוחניות גבוהות מאוד. מה שהם לא תפסו הוא שבחוץ לארץ בני ישראל הנעדרים מארץ ישראל זאת מחיית האומה מכל וכל. זו לא בעיה טכנית שתיפטר בהמשך, אלא אין בכלל גילוי של עם ישראל. כי עם ישראל הוא לא אוסף של פרטים שזה יכול להתגלות גם בחוץ לארץ, אלא הוא גילוי של דבר אחד. הרעיון הזה הוא לא רעיון עקרוני, הוא רעיון ששייך לעולם ההלכה כל הזמן. כאשר שואלים את הראש באשכנז, כל עם ישראל צריך גשם. לבקש את זה בזמנים שבארץ ישראל לא צריכים את הגשם. האם לבקש את זה בתוך הברכה ב-18 שבה מבקשים גשם, לברך עלינו, או לבקש את זה בשומע תפילה כיחיד המבקש בקשות? ואומר להם הראש בתשובות הראש תשובה פשוטה. כולנו כאן באשכנז כיחידים דומינם, ואין כלל ישראל אלא אלו המצויים בארץ ישראל. אנחנו יחידים, אנחנו אוסף של יחידים. מה שהמרגלים לא תפסו הוא את עצם המושג של אחד. אחד לא שנובע מהתחברות של פרטים, אלא אחד שמתגלה במציאות. בסופה של הדרך, ואינני יודע אם הזמן יתיר לנו ואם לא אנחנו נוסיף בזה בעזרת השם בפרשות הבאות, בסופה של הדרך, בנפילה הזאת, יפלו לא רק המרגלים, בנפילה הזאת יפלו אפילו משה ואהרון. ועוד שתי פרשות, נגיע לפרשה המסובכת של מי מריבה. כל הפרשנים הסתבכו בניסיון להסביר את פרשת מי מריבה. פרשת מי מריבה היא פרשה קשה מאוד. איך תיאר שדל ושמואל דוד לוצאטו כאשר הוא בא לפרש את פרשת מי מריבה, הוא תיאר את הסיבוך של פרשן כשהוא בא לפרש את הפרשה. הוא אמר שהוא לא יודע מה לעשות. אם הוא יפרש את הפרשה, אז מה בעצם הוא יצליח? הוא יצליח סוף סוף למצוא את החטא של משה רבינו שאף אחד לא מצא עליו. זה תענוג מפוקפק. ואם הוא לא יצליח, אז זה ודאי תענוג מפוקפק לא להצליח למצוא את החטא שבגללו משה רבינו לא נכנס לארץ. והוא מסתבך, ולכן הוא מעדיף לא לפרש. סופה של הדרך, אגב, שהשדל מפרש, ובסוף כותב שהוא באמת אמר לו לך. המון הצעות הוצאו, ולא זה הזמן עכשיו להיכנס לפרשת מי מריבה. הוצאו ההצעות שהחטא היה שהם היכו בסלע במקום לדבר אליו, ואולי ניגע בעזרת השם בחטא הזה בפני עצמו. הוצאו ההצעות שהם כעסו, אמרו שימונה המורים, וכשכעסו יצאו, כך הרמב"ם מתאר, מהמידה הנכונה משביל הזהב, אסור לכעוס, והם לימדו אחרים לכעוס. אני הייתי רוצה בזמן הקצר שעוד נותר לנו לראות מתוך כל מה שאמרנו עד עכשיו ניסיון פשוט לקרוא את פרשת מי מריבה. ומתוך הניסיון הפשוט הזה נדמה לי שפרשת מי מריבה היא סיכום אדיר של כל מה שאנחנו ראינו היום, של החטא של דור המדבר בכלל. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר סין בחודש הראשון. וישב העם לקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעידה. ומכאן אני מבקש שנשים טוב לב, הזמן הוא קצר אבל נראה את זה בכל זאת, נשים טוב לב לחילופי המילים עידה וקהל שמופיעים בפרשה הקצרה הזאת. ולא היה מים לעידה, ככה מספר המקראי בקודש. ויקהלו מהעידה על משה ועל אהרון. וירב העם ממשה ויאמרו, ולו גבנו בגבעכינו לפני השם. ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירים? הם קוראים לעצמם קהל. המספר המקראי בקודש כשהוא מתאר את המצב, הוא אומר שאין מים לעידה. תמשיך. ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים עין לשתות? ושוב הזמן קצר, אבל הם התלוננו תלונות הרבה יותר חריפות, ומשה לא נשבר בהם. הם אגב צודקים בכל מילה. זו כמעט הגדרה מילונית למדבר. מדבר שווה לא מקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים עין לשתות. הם אומרים טוב. למה ההתפרצות הבאה של משה? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. אגב, השורש של מועד ועידה, מעניין. ויפלו על פניהם ויירח כבוד השם עליהם. וידבר השם אל משה אמור. כאן הכל מתחיל. קח את המטה, יש בעיה, קח את המטה והקהל את העידה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיטה את העידה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר סיבהו. למה כאשר סיבהו מופיע פה? לא מופיע בהמשך, אבל זה רק התחלת הפעולה. הוא לא אמר לו, קח את המטה ואחרי זה הפסקה. ויקח משה את המטה כאשר סיבהו. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. מה אני אמרתי לכם לעשות? להקהיל את העידה. במובן למה זה לא כאשר סיבהו, עוד מעט נביא. ויאמר להם שימונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו, וירח את הסלע ומטהו פעמיים. ועכשיו מתואר שוב על ידי המספר המקראי בקודש אובייקטיבית מה התרחש. ויצאו מים רבים ותשת העידה ובעירה. הוא הוציא מים לקהל, אבל בעצם מי ששתה היה העידה. הם כבר רואים את עצמם מזמן כקהל, אבל המספר המקראי בקודש אומר שהם עידה, והקדוש ברוך הוא מתחנן לפניו גם במצב הקשה עכשיו. קח את המטה והקל את העידה, והשקיטה את העידה. אבל הוא משקה את הקהל, ואז הפסוק שמברר את הכל. יאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל? לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. המה מי מריבה אשר עבור בני ישראל את השם, ויקדש בם. ההסבר הוא מאוד פשוט. בזמן קצר אני אומר על פה מה שמביא כאן בצורה, אני חושב, גאונית ממש, הרב חרלף בדברים בסוף. קהל ועידה, כאשר הם באים באותה פרשה, בצורה כל כך ברורה מנוגדת, באים לבטא את שני הדברים שדיברנו עליהם כל הזמן. קהל פירושו התקהלות של הרבה הרבה פרטים. עידה זה מהשורש של עידו, של מועד, של עד. אתם עידי, נאום השם, קובע הפסוק, ואני אל. כל תפקידנו הוא להגיד עדותיך ושיחותיך. 40 שנה במדבר. מי מריבה זה באמת לא אסון גדול. אפילו לא כתוב פה ואילונו, ולא כתוב שמשה כועס, ולא כתוב, רק כתוב ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, אין להם כוח. 40 שנה במדבר, חוץ לארץ הולכת להיגמר. גלות הולכת להסתיים אחרי כל מצרים וכל המדבר. העם כבר חש את עצמו כקהל. משה רבינו, גם הוא כבר לא רואה את העוצמה הפנימית. הוא רואה עם עייף, וגם הוא כבר קצת מתעייף. הוא בא אל הקדוש ברוך הוא מפני הקהל אל אוהל מועד. וזו הרי הייתה הבעיה שלו תמיד. שכשהיו בעיות במחנה, כשהיו בעיות עם העם, הוא צעק אליי. ותמיד אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר מההתחלה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ועשיו. הוא בא מפני הקהל ואומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה והקהל את העדה. הרמב״ם אומר שהחטא היה שהוא אמר שמעו נא המורים. נדמה לי שוודאי ודאי שהרמב״ם צודק. אבל למה הוא הגיע לשמעו נא המורים? ההסבר הוא פשוט. כי אם אתה מתייחס אל עם ישראל כאוסף של פרטים, אז באמת אתה יכול למצוא הרבה הרבה ממרים. אבל אם אתה מבין שהם בעצם עדה קדושה, עדה? עדה זה דבר שאתה יכול להמשיך ולראות את תוכנו גם כאשר כלפי חוץ אתה לא רואה. התפקיד של משה הוא להקהיל את העדה. הוא לא מסוגל והוא מקהיל את הקהל. כשהוא מקהיל את הקהל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ הזאת. בארץ ישראל אין קהל, יש עדה. בארץ ישראל יש אחד שלא נובע מאוסף מספרים, אלא ממהות של אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. פשט של פסוק עכשיו. מה שמייחד את עם ישראל בעולם הוא שכשהם בארצם הם אחד. ומה שמחזיק אותם בגלותם הוא שבארצם הם אחד. ומאה מיליון יהודים שיעשו חשבונות של יום כיפור ופסח מוחזקים מזה ששלושה רועי בקר יושבים בארץ ישראל והופכים אותם לאחד. ועם מפוזר ומפורד בכל המדינות ימשיך להיות עם אחד מפוזר ומפורד, כי הוא מחובר לאיזושהי ארץ שמאחדת. ואת זה המרגלים לא מבינים. וכשאת זה המרגלים לא מבינים, יש חטא מרגלים. כשלא מבינים מה פירוש כלל ישראל באמת, כל אחד מחפש את עירת שמיים הפרטית שלו. יכולות להיות הרבה קהילות קדושות, אבל לא יכול להיות כלל ישראל אמיתי. הרבה הצטרפויות של בודדים, אבל לא כלל ישראל. אין מקום, נדמה לי, ובזה נעמוד, שבו הדבר בא לידי ביטוי בצורה הקשה והחזקה, יותר מברמז בפרשה שלנו. חז"ל אומרים שאין דבר שבקדושה פחות מבעשרה. מניין מחייב עשרה. כל דבר שבקדושה צריך להיות זה לפחות עשרה יהודים. איפה לומדים שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה? כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ולומדים גזירה שווה תוך לתוך העדה, ועדה זה עשרה. ולכן אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. מי לימד שעדה זה עשרה? הפרשה שלנו. כי כתוב, עד מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב? אם יש, נדמה לי בכל המקרא, מבראשית עד לעיני כל ישראל, פסוק לא סימפטי ללמוד ממנו על כל דבר שבקדושה, זה הפסוק הזה. מאיפה לומדים שכל דבר שבקדושה נעשה בעשרה, מעד מתי לעידה הרעה הזאת? יצפו יהושע וקלב, מי שכפרו בקדושה, משם לומדים את זה. זה התיקון הכי גדול לחטא המרגלים. גם עשרה מרגלים מהווים עניין בעם ישראל, ומי שלא מבין את זה לא יכול להכניס את ישראל לארץ ישראל. תשעה כהנים גדולים לא ייצרו את המניין שייצרו עידה רעה, כי גם כשהיא רעה היא עידה. קדושת ישראל מתבררת להלכה, לכל ההיסטוריה, לאותו הפסוק שיציין לעדי עד את חטאם של מי שכפרו בקדושת ישראל. וגם אם הם כפרו בקדושת ישראל, התיקון הפרדוקסלי, הטרגי כמעט, הוא שמהם עצמם נלמד שאין דבר שבקדושה אלא בעשרה. ושעשרה יהודים הם לא אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אלא הם יחידה בפני עצמה שנקראת כלל ישראל. יחידה חדשה, ישות חדשה, שנקראת מניין. הידיעה הזאת מתגלגלת בסמוי סמוי בפר העלם דבר של ציבור. אחרי חטא המרגלים ריכזה לנו התורה את המצוות שבהם מתרוממים דרך הארץ, חלה, נפחים, ציטית, אבל באמצע היא הבליעה לנו, אחרי שהשכיחה מאיתנו מתחילת ספר ויקרא, את הדין של פר העלם דבר של ציבור, וברירה לנו שכלל ישראל איננו חטאת ועוד חטאת ועוד חטאת ועוד חטאת, אלא הוא יחידה אחת. וכלל ישראל כיחידה אחת איננו אלא כאשר הוא בארץ ישראל. והבירור הזה של פר העלם דבר ממתין מפרשת ויקרא כדי לעזור בתיקון של חטא המרגלים, ומתוכו לברר את קדושת ארץ ישראל ואת קדושת ישראל ואת קדושת כלל ישראל שמתגלה דווקא בארצו וארץ ישראל. ערב טוב.